עמוד ט"ו, פסקה מ"ב. להבין מה המדרגה הכי גבוהה במציאות. כלומר, דיברנו על דומם, על צומח, על חי, מדבר. כלומר, ואמרנו גם שההבדלה בין המדרגות היא לא הבדלה חיצונית, פרקטית. כלומר, אתה יכול לחלק, אתה מסתכל על העולם שלנו, אתה יכול לחלק אותו בכל מיני צורות של חיתוכים. אתה יכול לחתוך לפי זכר נקבה, אתה יכול לחתוך לפי זנים, אתה יכול לחתוך לפי תחכום של הבעל חי. החלוקה הזאת שהכוזרי עושה, מה עומד בבסיס שלה? על פי מה? מה הקריטריון? חלוקה, בדיוק. היא חלוקה שנובעת מהפנים. איך אלוהים מנהיג את המציאות? למה זה קריטי? ואתה רואה את זה עד כמה הדבר הוא חופשי. ככל שהיצור הוא יותר חופשי, זה אומר שהוא יותר מכיל בתוכו אלוהות. הדומם הוא כפוא, הוא עומד, הוא לא זז. כלומר, הוא כבול למקום שלו, אין לו שום תזוזה מינימלית, הוא הכי, הכי, הכי רחוק מאלוהים. אני רוצה לקרוא את זה ככה. פתח סוגרם, שאומרים רחוק מאלוהים, צריך להבין שזה לא מצד האמת. מצד האמת, אלוהים נמצא בכל המדרגות במידה שווה. אלוהים נמצא בתוך הרצפה, בתוכנו באותו דבר. זה לא שהוא נמצא יותר בתוכנו, פחות שם, מכיוון שאז זה אומר שיש לו גוף, זה אומר שיש לו שינוי, זה אומר שהוא נמצא פה יותר ושם פחות. זה בעיה להגיד דבר כזה, נכון? כלומר, חייבים לומר שכל המדרגות שאנחנו עושים, זה לא מצידנו. זה לא מצידו, אלא זה מצידנו. כלומר, הוא מצידו משפיע על המציאות, כל הזמן משפיע על המציאות, אותו דבר. אלוהים מופיע בבעל חיים, כמו באדם וכמו בעם ישראל, במידה שווה. כמו שאלוהים מופיע בלונדון ובארץ ישראל, במידה שווה. אין חלוקה, תודה רבה. אין חלוקה בין הנוכחות של אלוהים בתוך עם ישראל לבין הנוכחות שלו בתוך הגויים. אז אנחנו רואים שכן יש הבדל. ההבדל הוא מבחינת עד כמה אנחנו חשים אותו, עד כמה אנחנו מודעים לקיום שלו, עד כמה אנחנו נפעלים ממנו. כלומר, אם נרצה לתת משל לזה, מי נותן את המשל הזה, חשוב לסור אותו. השמש, לדוגמה, הקרניים של השמש מאירות על כל חלקי הבית במידה שווה. אלא מה? יש נקודה מסוימת בבית שיש בה חלון. מקום שיש חלון, אז אנחנו יכולים יותר להשתמש בשמש. יותר יכולים להנות מהשמש. יותר לפעול עם השמש. מקום שהוא קצת פחות אטום לשמש. שלום, מקום שיותר אטום, אתה נהנה מהחום של השמש, כי השמש מחמם את הבית, אבל אתה לא יכול להשתמש ביכול שלך לראות בעזרתה. אותו דבר עם המדרגות האלה שהכוזרי פה בנה לנו. דומם, צומח, חי, מדבר, וישראל כמובן, כל המדרגות האלה, אלוהים נמצא בתוכם במידה שווה. כל מה שאני מדבר על זה, שהמדרגה הגבוהה, יש ביותר נוכחות אלוהית, זה מצידנו. כלומר, בגלל שהמדרגה הגבוהה יותר שקופה, צריך לתת לזה משל, יותר שקופה, אז היא יותר מודעת ויותר מחוברת לאלוהים מצידה. למרות שאלוהים משפיע את הטוב שלו, את השפע שלו, במודע שווה על כל המדרגות. מצידו, אלוהים נמצא בכל העולם במידה שווה. אנחנו מצידנו יותר מודעים לנוכחות שלו במדרגות הגבוהות, יותר מאשר במדרגות הנמוכות. כיוון שהמדרגות הנמוכות, אם נרצה לקרוא את זה ככה, הם קצת אוטמים את הנוכחות האלוהית. יש כביכול יותר מסכים בפני הנוכחות האלוהית. כלומר, במדרגות, נקרא את זה ככה, בדומם, נגיד. אם אתה, היום המדע גילה, היום, והמון שנים, גילו שבדומם יש כוחות מאוד חזקים. הוא רק נראה לך דומם. מצד האמת, הדומם, יש כל הזמן התחשות בדומם. אנחנו יודעים שאפילו בשולחן שלנו פה, שנראה לנו עומד יציב, יש כל הזמן תנועה של אלקטרונים, של אנרגיות, הכל כל הזמן זז רוחש, זה רק נראה לך עומד. אבל מה? למרות שבאמת זה זז ורוחש כל הזמן, מבחוץ יש נקרא לזה ככה קליפה או מסך שמונע מההתרחשות הזאת לפרוץ כלפי חוץ. אז הדומם הוא יציב, הוא עומד, ולכן הוא גם חוסם קצת את האלוהים. הצומח פחות חוסם את האלוהים. למה? כיוון שהוא כבר, הוא גודל, הוא מתפתח, הוא משתנה. ההשתנות הזאת היא ביטוי לזה שהוא חופשי. ככל שהיצור הוא יותר חופשי, ככה גם הקרבה שלו לאלוהים היא יותר גדולה. לכן המטרה הכי גדולה זה להגיע לחופש. לכן היום הולדת של עם ישראל, הסמל של היום הולדת של עם ישראל זה החירות. חג החירות. כלומר, היציאה הזאת מעבדות לחירות היא מבטאת, זה לא סתם עד עכשיו היינו חייבים לעשות מה שאמור לנו, ועכשיו אנחנו עושים מה שבא לנו. זה הבנה של ילד בגן. הבנה יותר מדויקת היא שבזמן הזה הפכנו להיות יצורים אלוהיים. עבד השם, עבד השם הוא לבדו חופשי, מכיוון שככל שהוא פחות, נקרא זה כנוע, מושפע ונפעל מכוח הסביבה, כך גם הוא יותר נאמן לאלוהים. ואם אנחנו מטפסים במדרגות, עוד פעם, צומח, הוא גודל. הבעל חיים כבר הוא יכול לעקור את עצמו ממקום אחד, לעבור למקום אחר, יכול גם להוליד יצורים כמוהו. האדם כבר עוד יותר חופשי, מכיוון שהאדם גם יש לו מרחב בעולם המופשט. אז המרחב שלו בעולם המופשט מאפשר לו להיות עוד יותר חופשי. ועם ישראל, מבחינה מסוימת, נקרא לזה ככה, הוא הכי חופשי. למה? מכיוון שעם ישראל הוא לא נתון למגבלות של העולם הזה. אם החוקים של העולם הזה אומרים שעם הוא מתרומם ונופל, עם ישראל הוא כביכול כאילו בז לחוקים האלה. הוא אומר, אני קיים תמיד, יש לי נצח. אם החוקים של העולם הזה אומרים אדם לא יכול להיכנס לאש, אז למדנו הפסקה הקודמת במעלף, אז הבן אדם הזה הוא נכנס לאש. הוא לא צריך לאכול, לא צריך לשתות. כל מיני דברים שהם כביכול הם נמצאים מעל החוקים של העולם שלנו. למה זה כל כך חשוב? בגלל מה שאמרנו, ברגע שאתה כבול לחוקים של העולם הזה, אז אתה כביכול רחוק מאלוהים, כי אתה סגור בתוך הכלא של העולם שלנו. ברגע שאתה הורדת מעל עצמך את הכבלים, את הסוגרים של העולם הזה, אז אתה יותר מחובר לאלוהים. והשאיפה במצוות, מה התפקיד של המצוות? אומר המדרש, לא ניתרו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריאות. כלומר, התפקיד של המצוות זה לשחרר אותך מלהיות כבול לעולם שלנו. כל שאדם, כלומר, זה בדיוק הפוך ממה שחושבים. החילונים תמיד באים ואומרים, אתה דתי, יש אותה סגור. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה לא עושה מה שבא לך, אתה לא יכול ללכת לאיפה שאתה רוצה. לא, תודה. אתה לא יכול ללכת למה שאתה רוצה, לעשות מה שבא לך. אתה כבול. לתך בבוקר להניח תפילין, בשבת אתה חייב להיות בבית כנסת, אתה חייב להתחתן, אתה לא יכול ללכת עם כל בחורה. אתה כבול, תרי"ג מצוות יש לך. ותורה, וזה תיקים, תיקים, תיקים סגורים. אז זה בדיוק הפוך. מכיוון שהתפקיד של המצוות, הוא להרים אותך מעל הכבלים של העולם הזה שסוגרים אותך, ולאפשר לך חופשיות אמיתית. ההסתכלות החילונית היא בדיוק הפוכה. היא בזה שהיא מאפשרת לך כביכול חופש לעשות מה שאתה רוצה, אז היא כובלת אותך לחוקים הנמוכים של העולם. למה? מכיוון שאין דבר כזה אדם שעושה משוחרר לגמרי. מכיוון שאפילו אם תגיד שאתה משוחרר לגמרי, אתה כבול לתאוות שלך, ליצרים שלך, כבול למה שהחברה אומרת לך לעשות, כבול להרגלים שלך, כבול למה שיקרה מחר. מה שיקרה מחר מכתיב לך מה לעשות.
גם אם אתה עבד של הקדוש ברוך אתה בעצם לא משוחרר מהטבע שלך.
יפה. אתה משוחרר מהטבע הנמוך שלך, ואתה מחובר לטבע העליון שלך.
כן, אבל זה עדיין משחרור מוחלט.
זה שחרור יחסי, אני מסכים איתך. השחרור המוחלט זה הקדוש ברוך הוא.
זאת אומרת, זה שיש לי צמרון לקדוש ברוך הוא, זה אומר שיש לי חיסרון לקדוש ברוך הוא, זה אומר שכבר אין לי יכולת לשחרור מוחלט.
לא, אני אומר בדיוק הפוך. אני אומר שהצמרון לקדוש ברוך הוא זה צמרון לחופש המוחלט. הקדוש ברוך הוא זה החופש המוחלט. הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא לא תלוי בשום גורם, משום מעקה, משום זה. והצמרון שלך אל השם זה הרצון שלך להגיע לחופש מוחלט, להשתחרר מהכבלים של העולם הזה, ולהגיע למקום של חופש מוחלט, שאתה עושה באמת מה שאתה רוצה. עכשיו, כשאני אומר מה שאתה רוצה, זה לא שאתה עושה מה שאתה רוצה, אלא שאתה נאמן לחוקים שלך. כמו שהמנחה אמרה קודם, נאמן לטבע שלך, לעצמיות שלך. עכשיו, אדם שכביכול, הוא לא עובד לפי עולם של תורה ומצוות שאנחנו קיבלנו על עצמנו, אז הוא רק נראה לך חופשי, ואין שבאמת הוא קבול למערכת חוקים אחרת. כלומר, זה לא, אין אופציה כזאת להיות באוויר. האופציה היא או להיות קבול לחוקים גבוהים, חוקי חיים גבוהים, או להיות קבול לחוקי חיים נמוכים. אדם שמסיר מעל עצמו את החוקי חיים הגבוהים, שזה המצוות, אז הוא קבול לחוקי חיים נמוכים. אדם, ובדיוק הפוך, אדם שמשתייך יותר לעולם של המצוות, אז החוקים של הטבע הרגילים לא שולטים בו. לכן הוא מדגיש בפסקה מ-א', הוא בא באש והאש לא שורפת אותו. כלומר, הוא מגיע לרמה שאפילו הפיזיקה של העולם הזה, הוא לא מתנהג לפיה. הוא לא צריך לאכול ולשתות. כלומר, זה שאני צריך לאכול ולשתות, בגלל שאני אדם כבול בחומר. אדם הראשון, כתוב, שהוא היה חי בעולם של עצים, נכון? בגן עדן. הוא היה אוכל עצות. העצים האלה, זה לא עצים כמו של היום, אלא זה עצים מלשון עצות. הוא היה חי מהחוכמה. החוכמה מילאה אותו. החוכמה הזינה אותו. הרב יחיאל דיבר על זה שבאוכל יש אנרגיות. אנחנו יודעים את זה היום. כלומר, מה שאתה אוכל היום באוכל, מה כל כך חשוב באוכל, זה פחות הטעם והצורה החוצונית שלו, אלא הרכיבים שהוא מכיל בתוכם. האנרגיה, החום, שנותן לך, אתה אוכל פסטה, יש לך מספיק אנרגיה בשביל לרוץ. כלומר, החשיבות היא לא באוכל עצמו, אלא באנרגיה שאתה מקבל. עכשיו, לו יצויר שתוכל לקבל את האנרגיה ישירות לגוף, בלי לעבור דרך מערכת העיכול, זה אידיאלי. זה האדם הראשון, שהוא התחבר לאנרגיה, כלומר לחוכמה, האנרגיה זה החוכמה, זה האש, שמחיה את המציאות, ומזה הוא חי. אבל אנחנו, לחרפתנו ובושתנו, אנחנו צריכים לאכול אוכל. ואנחנו חייבים לאכול אוכל, כי זה המקום שבו אנחנו נמצאים. אבל אדם גדול, כמו משה רבנו, שהוא התנתק מהכבלים של העולם הזה, הוא לא צריך לאכול ולשתות. למה? כי הוא אוכל חוכמה. הוא אוכל תורה. והתורה היא מחיה אותו. כתוב, יש פסוק מפורש. החוכמה תחיה בעליה.
לא רב ללחם, לא רב
למעלה. קיים את השם. כלומר, זה אומר שמפגש שלנו עם השם הוא מפגש ישיר. היום מפגש שלנו עם השם עובר דרך האוכל. אתה צריך לאכול, להתמלא באנרגיה אלוהית דרך האוכל, ואז אתה יכול להמשיך לפעול. אצל אדם הראשון זה היה באופן ישיר, הוא היה אוכל עצים, אוכל עצות, עצות של השם, שזה החוכמה. עכשיו, תשאלו, לכאורה זה דווקא משה רבנו, לכאורה זה דווקא באדם הראשון, דווקא בנביא. אנחנו רואים שזה כל עם ישראל, אז איך להבין? הרבה פעמים יש תכונה מסוימת שיש לבודדים, והתכונה שיש לבודדים היא אומרת שהאומה כולה היא כזאת. כלומר, בעמים אחרים אתה לא תמצא כל כך הרבה נביאים. אחד פה, אחד שם. לא יותר מזה. אבל עם שבו היו 60 ריבון נביאים, הגמרא אומרת שלעם ישראל קמו 60 ריבון נביאים. אם אתה תחשב 600 אלף נביאים על פני התקופה שעם ישראל היה בארץ ישראל, תקופה שנבואה פעלה, כמה זמן זה? בערך 400-500 שנה, נכון? בית הראשון, לא כל, בית הראשון וקצת מתחילת בית השני, נכון? בית הראשון 410 שנים. בית שני לא היו נביאים, חוץ מההתחלה שלו, חגי, זכריה ומלאכי. זה אומר שיש לנו ביחד כל הנבואה בעם ישראל, זה גג 500 שנה. נכון? בערך נגיד 500 שנה. בתור 500 שנה האלה, 600 אלף נביאים, מה?
משה
נביא, כן, אבל הוא פלנטה אחרת.
600 או 60?
60 ריבו, 60 ריבו זה 60 כפול 10,000, 60 כפול 10,000 זה 600 אלף. אם רוצים לזכור, אז תמיד חושבים, המקובל, שאני חושב שהספר הלשם, הוא לא זוכר, אחד מספר המקובלים אומר, שבתקופה של הגאולה, יהיו בארץ ישראל 60 ריבו אנשים. באמת בזמן של מלחמת השחרור, היו 600 אלף איש.
שזה ייחודיות במספר 60.
כן, המספר הזה זה, מספר, זה התבנית הבסיסית של הגאולה של עם ישראל. לא של עם ישראל.
של הנשמות והמסעים.
כן, כלומר, זה הזמן, זה התבנית המספרית, במספרית, שדרכה אלוהים משרה שכינה בשביל גאולה. לא סתם, יש גם בגלות. אבל שכינה של גאולה, כמו ביציאת מצרים, היא נמצאת על 60 ריבו. כמו אצלנו בגאולה האחרונה, מלחמת השיעור 600 אלף איש. עכשיו, גם 60 ריבו נבין, זה גם מבטא את הדבר הזה. עכשיו, אם אתה לוקח 600 אלף איש, 600 אלף נביאים, מחלק את זה ל-500, נכון? כמה זה יוצא?
מספר שלנו בגאולה זה
30 אלף. 120? 120 אלף. אני שואל כמה יש בכל שנה. 12 אלף נגיד. 12 אלף. בכל שנה, בכל שנה 12 אלף נביאים. תחשבו, זה בערך, אם אנחנו רוצה להשוות את זה, זה כמות של מורים היום. כלומר, תחשבו שבכל עיר ועיר, בכל כפר וכפר, תבדוק, אני לא אוכל, אני סומך עליך, אני לא חשבתי. זה הרגע שיעור הבית. לא משנה, אני לא חושב שזה איפה, נראה לי זה יותר, לכן אני זה, אבל אני אומר עוד פעם, זה אומר שבכל עיר ובכל כפר יש מספר נביאים. 1200. גם 1200 תפרוס את זה, 1200 נגיד כל שנה, תכפיל את זה ב-25, אז אנחנו מגיעים עוד פעם לבערך בדור, הרי דור זה 25 שנה, תכפיל את זה ב-25, זה יוצא לך כמעט 30 אלף איש. 30 אלף איש על פני דור אחד, זה בערך כמות המורים, כמו שאמרתי. כלומר, כמות של מורים שנמצאת היום בארץ ישראל, זה אומר שבכל כפר ובכל עיר, כמו שהיה בית ספר, שהיום יש בית ספר שמלמדים הוראה, כל מיני דברים כאלה, באותם תקופות התהלכו בתוכנו אנשי נבואה. וכלומר, אנשים, מה זה אנשי נבואה? זה אנשים שאלוהים ניבא אותם. אלוהים דיבר איתם, אלוהים אמר להם מה אנחנו צריכים לעשות. כלומר, אנשים, צריך להבין מה דווקא הם. כלומר, הם בנו, יש להם תכונות מסוימות, יש להם, אמרנו, בסיס של חכם גיבור ועשיר. כן, כן. עכשיו, זה לא רק שהיו אנשים איכותיים, גם באופן כללי, אלוהים היה נמצא יותר בעולם. אחרי חורבן בית המקדש, אלוהים עזב את העולם. אז גם אם יש אנשים איכותיים, האיכות שלהם היא לא יכולה להביא לידי גילוי אלוהים, מכיוון שיש הסתר פנים. אבל בגלל שאז לא היה הסתר פנים, כל מי שהיה ראוי, אז אלוהים עבר דרכו. בצורה פעילה, לא בצורה כמו גם אלוהים עובר דרכי. אז אני לא מודע לזה, לא מרגיש את זה, לא חווה את זה. הנביא ממש חווה את זה, הזדעזע בגלל המפגש עם אלוהים. והייתה כמות ענקית של נביאים. עכשיו, תגיד לי, זה היה תקופה של פעם. לא משנה. גם אם זה היה תקופה של פעם, הכמות והאיכות והנוחות הדומיננטית של נביאים אומרת שיש פה עם שלם של נביאים. גם אם בפועל לא מתנבאים, עצם הכישרון הזה מצביע על יתרון איכותי של העם הזה על פני שער על פני שער העמים. זה מה שאומר פה בפסקה מבית. בואו נראה. מבית. אמר הכוזרי, אומנם כן, מדרגה זו היא משנה במציאות, אלוהית מלאכית היא, ואינה בחוק העניין השכלי, הנפשי או הטבעי, כי אם בחוק העניין האלוהי. כלומר, המדרגה שאותה אתה תיארת, זה לא מדרגה ביולוגית, כמו שאר המדרגות, אלא זה כבר מדרגה ששייכת פלנטה אחרת, מדרגה אלוהית. אמר החבר, אין אלה קיים אחדים מתאורי אותו נביא, אשר אין חולק על נבואתו, משה רבנו, נכון? כלומר, מה שהוא מתאר פה, יבוא ביש ולא שורפת אותו, משה. ימון זה נביא מאחד ולא יראה, בהר סיני. אור פניו יקרן, אור שעיניים יכולה לעמוד בו, לא יחלה ולא יחלש, עד שיגיע אחר כך, זה כל התיאורים של משה רבנו. הוא אומר, אותו הנביא שאין חולק על נבואתו, על ידיו נגלה להמון דבר התחבר אלוהות בהם. כלומר, זה מה שאמרנו עד עכשיו. הוא אומר את זה במשפט אחד מה שאני דיברתי 20 דקות. על ידיו נגלה להמון דבר התחבר אלוהות, לא כתוב בו, אלא בהם. זה מבחינה פרקטית. אתה אומר, מבחינה פרקטית, על ידיו הם הבינו שהשכנה נמצאת בהם. אני אומר יותר מזה. זה שיש נביא בעם ישראל, זה שיש אפשרות של נבואה, של נביא כזה גדול בעם ישראל, זאת אומרת שלכולם יש נבואה. גם אם בפועל היא לא מתגלית, עם שמוציא נביא כזה, זה אומר שהעם הוא במדרגה של נבואה. למה? מכיוון שהעם של הכלבים לא יכול להוציא דבר כזה. אם פתאום תראה עם של כלבים, שמוציא איזשהו, לא יודע מה, איזשהו כלב, מוטציה מיוחדת, משהו זה, זה אומר שאצל כולם, באופן פוטנציאלי, יש את התכונה הזאת, אלא מה? היא לא הופיעה בפועל. אצל האדם הזה הופיעה בפועל. אבל כולם מכילים בכוח, באופן פוטנציאלי, את התכונה הזאת. זה מה שאומר פה.
לא, לא פוטנציאלי שיכול לבוא לידי מימוש אצל אותו. זאת אומרת, אני עכשיו לא יכול להיות...
אתה לא יכול להיות נביא. נכון. בדיוק. אני לא יכול להיות נביא. אבל לא משנה. אתה שייך לעם של נביאים. וזה שאתה שייך לעם של נביאים, זה מרים אותך מעל פני כל המציאות. גם אם בפועל אתה לא יכול להיות נביא עכשיו.
אוקיי, אז זה פוטנציאל שאתה מון בעל, לא יכול לזאת אומרת לכוח לפועל.
נכון, אבל זה כמו מטוס שהוא משותק. מטוס שהוא משותק הוא לא אופניים. גם אופניים עכשיו נוסעות, זה שהמטוס משותק, זה לא נורא. יש לו כישרון לטוס. עכשיו, תגיד לי, מה זה אכפת לי שיש לו כישרון לטוס? הוא עכשיו באדמה. מה אני יכול לעשות איתו? מחסן? מה אני אעשה איתו? בית, אנשים יגורו בו? קרוון, מה אפשר לעשות עם המטוס? נכון. נכון שכשאתה מסתכל בעיניים פרקטיות, עכשיו האופניים הם נוסעות והמטוס לא נוסע, אז מה עשינו בזה? אבל זה של המטוס, יש מנוע, יש כנפיים, ויש לו יכולת טכנית של העוף, זה אומר שמבחינה איכותית, הוא במדרגה, 1,000 מדרגות מעל האופניים. ואז כשיהיה יכולת, לא יודע מה, יהיה, נגיד הוא לא יכול לטוס עכשיו כי אין מספיק דלק, אז הוא מקורקע. אז כשיהיה דלק, אז הוא יעוף בלי בעיות. אז מה שכבר עכשיו הוא מעל כולם. זה דבר עם ישראל. למה אני עכשיו לא יכול להיות נביא? בגלל שיש הסתר פנים. השכינה לא נמצאת בתוך העולם. מאז חורבן בית המקדש, הקדוש ברוך הוא לא נמצא בתוכנו. מילא, אם הקדוש ברוך הוא ישוב ויהיה בתוכנו, אנחנו נוכל לשוב ולהתעורר. זה אומר שכבר היום, גם בלי שנשוב ולהתעורר, יש לנו מדרגה איכותית מעל כולם. ואז בעולם הבא, שהעולם הבא זה עולם שבו כן מרגישים את הנוחות של אלוהים, אז אתה יכול להביא לידי ביטוי את הכישרון הפוטנציאלי שלא הביא אותו לידי ביטוי בעולם שלנו. כלומר, מה שחשוב לנו תמיד צריך להתרגל, זה לא היישום הפרקטי, איך אתה נראה בפועל, אלא מה שחשוב לנו בעיקר, זה המהות, הכוח שאתה נושא איתך, מה אתה מכיל בתוכך. אז במילה, כתוב שאדם נאנס ולא עשה מצווה, מעלה עליו כתוב כאילו עשה, מה זה כאילו עשית אותה? הוא לא עשית אותה. לא משנה. גם אם פועל לא עשית אותה, למה נפלת, שברת את הרגל, או כל מיני דברים אחרים, זה שרצית לעשות את המצווה, זה אומר שכבר יש לך את המצווה. אתה באופן פוטנציאלי שייך למדרגת המצווה, ואז אתה עשית אותה. בעולם הרוחני, בעולם המופשט, יש לך אותה. העולם שלנו רק הוא מוציא לפועל. עכשיו, אם אתה לא יכלת להוציא אותה לפועל, זה רק חסימה חיצונית. באמת, בפנים כבר יש לך את הכל. וזה מה שחשוב. לכן נאנס ולא עשה מצווה כאילו עשה. לכן עם שלם של נביאים, גם אם בפועל הם לא מתנבאים, עצם היכולת נבואה שלהם היא משייכת אותם לרמה המיוחדת הזאת. אז זה מה שהוא אומר פה. על ידיו נגלה להמון דבר התחבר אלוהות בהם ונודע להם כי יש להם אדון המנהיגם גם כרצונו וגם כפי עובדם אותו או אמרותם בו. בסדר? יש פה שתי מדרגות. יש אולי אפילו שלושה. אדון המנהיגם, זה מה שדיברנו מקודם, שיש שלושת המאמרים בכוזרי. מאמר ראשון מדבר על הקדוש ברוך הוא, זה אדון המנהיגם. מאמר שני מדבר על רצונו של השם, איך הוא פועל בעולם, דרך איזה חלקים הוא מתגלה בעולם. שלישי כפי עובדם אותו, איך שכל אחד מתנהג בהתאם לדברים האלה. או אמרותם, נביא זהו אשר הסיר פני עלות מעל העבר, כן? כלומר, הנביא יכול להסתכל לא רק קדימה, הוא יכול להסתכל גם אחורה. צריך להתרגל לזה שנביא, זה לא סתם מחשף, שהוא אדם מסתכל באיזשהו כדור בדולח, ורואה 10 שנים קדימה. כמובן שנביא זה אדם, שכמו שהיברנו בפסקה הקודמת, הוא מתרומם מעל המציאות, בגלל שהוא מתרומם מעל המציאות, הוא נמצא בשורש של המציאות. אתה נמצא בשורש של המציאות, אז אתה רואה גם את הענפים שיבואו אחר כך. כלומר, אם נמצא לעשות ציור של איזשהו עץ שגודל, אם אתה ניצא על ענף אחד, אתה לא יודע מה יקרה בענף שעתיד להיוולד מחר או מחרתיים, כי אתה רואה רק את הענף שלך. אבל אם אתה הולך לעומק, 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 לעומק של העץ, ונכנס לשורש של העץ, אז בשורש של העץ כבר אתה רואה את כל הענפים שעתידים לצאת. אז אתה יודע איזה ענף יצא מחר. זה דבר הנביא. הנביא כביכול יורד מהענף, נכנס לעומק המציאות, מגיע לשורש של העץ. אתה מגיע לשורש של העץ, אתה יודע מה יקרה מחר. איזה ענף יצא מחר. זה לא קוסמות, זה לא מגיקה. ככל שאתה יותר מעמיק בשכל שלך, בתובנות שלך, בקרבת אלוהים שלך, אתה יותר מסתכל מעל המציאות, בשורשי המציאות, אז אתה גם יכול לראות מה עתיד להיוולד במציאות. בסדר? כמו שאומר פה. ומה עתיד וגם מה שהיה. הוא הסיך נעלות מעל אהבה, בהודיעו איך הייתה בריאת העולם. כיצד התייחסו האנשים לפני המבול אל האדם, איך היה מבול, כדי יחסו 70 אמות של שם חם ויפת בני נוח, איך נפרדו הלשונות וכן התיישבו בני אדם, וכיצד צעצו המלאכות נבנו ערים, ושנות העולם אדם הראשון ועדינה מהיו. הוא לא סתם מפרט את הדברים האלה, צריך להבין למה מפרט דווקא את הדברים האלה. אבל בגדול, המרכז של הפסקה פה היא, בניגוד לרמב״ם, שהרב אביחיל דיבר עליו היום, שהרמב״ם מדבר על כך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והמציא את העולם, ואין אנחנו נמצאים רק ממצאותו, מנקודת היחוס שלנו היא לאיפה? לבריאת העולם, זו הנקודה החשובה, שממנה הכל משתלשל. פה הכוזרי אומר לא. הנקודה החשובה היא הזמן שבו האדם נפגש עם אלוהים. משה רבנו נפגש ממעמד הר סיני עם אלוהים, זאת הנקודה הכי חשובה, הכי גבוהה, וממנה מתפשטות לשני צדדים. אחד ההיסטוריה, שזה בריאת העולם, מצד שני העתיד, שזה הגאולה. זה מחלוקת עצומה, מה המוקד, מה השורש של המציאות. האם השורש של המציאות זה בריאת העולם, ומשם אני מושך את הכוח שלי, או לא? אני מושך את הכוח שלי מאותו אדם שפגש את אלוהים, משה רבנו, ומכוח זה אני גם מאמין בבריאת העולם. בסדר? מחלוקת בין ריאל רמב״ם, כן. אתה רואה את זה גם מחלוקת במה האמונה. הוא מגדיר את האמונה במעמד הר סיני. אם שמת לב בניואנס היום, קצת הרמב״ם הדגיש את זה. הרמב״ם בא ואומר, אנוכי השם אלוהיך. הוא לא מדגיש את החצי השני של הפסוק. אשר רציתי חמר את מצרים. מי שמדגיש בשור רציתי חמר את מצרים זה רבי יהודה הלוי.
זה החירוש הקדוש ברוך הוא עם
ישראל. בדיוק. שמשם, כלומר, מאיפה אני מכיר את הקדוש ברוך הוא? לא בבריאת העולם. אני לא הייתי בבריאת העולם. אני הייתי ביציאת מצרים, במעמד הר סיני, כמו שהוא אמר.